אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
בוקר טוב, ייתכן שהיום, סוף סוף, הוא היום הראשון של החורף. מה שלומכם? אתם על שלושה שיודעים, כאן וכאן תרבות, 104.9 או 105.3 FM. כרגיל אנחנו נהיה כאן עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. הבוקר למשל נלמד כיצד בינה מלאכותית יכולה לסייע בחיזוי רעידות אדמה, וגם נעניק לכם לחש עתיק נגד קינים. אני לא בטוחה שהוא עובד, אבל ננסה. העורך רז חסון, המפיקה תמר בנימין, אל הביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור, אם אינכם יכולים להאזין, אנחנו משודרים גם בשידור חוזר, בשעה 8 בערב, וגם נשלחים ליקום בצורה של הסקט, אליו ניתן להאזין בכל זמן ובכל מקום. בואו נתחיל. אנחנו רוצים לשוחח על בינה מלאכותית, אך הפעם על שימוש בה להתראה מוקדמת מפני רעידות אדמה, ושימושים שונים שלה בתחום הסייסמולוגיה. לפני לעמיתי, הדוקטור אלעד ליבמן, חוקר המעבדת המחקר העצמאית של Spark Cognition, סטארט-אפ בינה מלאכותית שמבוסס באוסטין, טקסס, ארצות הברית. בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב ולילה טוב. בסדר גמור.
זמן הוא שקר.
כל זמן הוא שקר, אמרת. יפה, פתיחה טובה לתוכנית בסך הכל. אז בוא נדבר רגע על רעידות אדמה. עד היום איך חזינו אותם?
שאלה יפה. אז חיזוי רעידות אדמה נסמך בעיקר על חיישנים שמודדים אינדיקטורים פיזיקליים, שמספקים בעצם אומרים לך, שמשהו זז עכשיו בפני האדמה, וזה בדרך כלל לזוז יותר בצורה שהיא לא סימפטית לבניינים ואנשים שבתוכם. זה לרוב נותן לך התראה שהיא פחות או יותר מיידית, זאת אומרת, או במקרה הטוב, שעות עד ימים לפני שהאסון הגדול מגיע, ובמקרה הרע דקות. זה נסמך על סדר ההופעה של גלים פיזיקליים בהקשר של רעידות אדמה, זאת אומרת, יש לך בהתחלה את ה-primary waves, pressure waves, שמגיעים בהתחלה והם לא הגלים שמזיקים, ולאחריהם מגיעים ה-shear waves או ה-secondary waves, שהם הגלים שבאמת עושים את עיקר הנזק. אחרי זה יש גם surface waves, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה. החיישנים שקיימים כיום בעצם מנסים לזהות את ה-P waves לפני שה-S waves מגיעים. זה יכול להיות סייזמומטרים שמודדים ויברציה של האדמה ומופעי הצלילים, כל מיני מדדים אלקטרומגנטיים, חיישני זרימה של מקורות מים, אינדיקטורים של פליטת גזים כמו גז רדון, שזה אינדיקטור הרבה פעמים לזה שרעידת אדמה היא בדרך, ועד לרמה של התנהגות של בעלי חיים, שהרבה מהם רגישים לאותם primary waves הרבה יותר מבני אדם, ולכן משנים את ההתנהגות שלהם, מתחילים להימלט מאזורים וכן הלאה. זה יכול להיות אינדיקטור לא רע לזה שמשהו קטסטרופלי מגיע.
ויש גם כמובן עניינים סטטיסטיים, נכון? שבעצם למידות היסטוריות של נתונים, ולפי זה גם כן מחולץ מידע.
זה כבר לא השיטות, לא השיטות המסורתיות.
זה כבר לא נחשב.
זה לא, שוב, זה כבר...
זה חלק מהשיטה החדשה, זה חלק מהדיפ לרנינג.
נכון מאוד.
בסדר. אז תסביר לנו.
אז כאמור התפרסם בכלכליסט טור של טור דעה, של אותו, של מדען נתונים בשם טונדן, שבעצם אומר שזה צו השעה, במיוחד במדינה שיושבת על השבר הסורי-אפריקאי, להשקיע יותר משאבים בפיתוח של בינה מלאכותית להתראה מוקדמת, ככל שההתראה מוקדמת יותר, כך יותר חיים יוכלו להינצל, וכמובן גם אפשר יהיה אולי להיערך מניעתית לחלק מההשלכות היותר קטסטרופליות של האסונות האלה, אבל זו בעיית חיזוי מאוד מאוד קשה. בגדול, כשאתה מסתכל על הניסיון לחזות מנתונים, רעידות אדמה, זה קצת, זה קשה מאותה סיבה שחיזויי מזג האוויר שלנו הם לא כל כך טובים בתמונה הכללית. זאת אומרת, לפעמים הם צודקים, לפעמים הם טועים, אומרים לך שיש 30% סיכוי לגשם, 30% סיכוי לגשם, זאת אומרת שיכול להיות שיהיה ויכול להיות שלא, שזה טוב מספיק אם אתה רק צריך לקחת מטריה, אם אתה צריך עכשיו לפנות עיר, זה כנראה לא חיזוי מדויך מספיק. המורכבות של העולם היא כזו, שאתה צריך המון המון מידע היסטורי, והמון המון חיישנים, ועדיין לא ברור בכלל שתוכל למדל רק על סמך מה שהיה, את מה שיהיה, זה קצת כמו לנסות לחזות, היכן ומתי יעלו בועות בקוס קולה, רק שקוס הקולה היא בגודל של הפלנטה. זה להמשיל את רמת המורכבות. אף על כן, יש תוצאות מעניינות בהחלט בשנים האחרונות, שמראות שכן אפשר להגיע לתוצאות, חיזוי בהרבה מקרים טובות יותר ממה שאנחנו מסוגלים לו באמצעים קונבנציונליים. למשל, ב-2018 התפרסם מאמר בסיינס, שבו החוקרים הציגו סוג של רשת נוירונים עמוקה שנקראת רשת קונבולוציה, שמסוגלת מהסיגנלים עצמם לחזות דרך מערכת של חיישנים, פחות או יותר בדיוק גיאוגרפי די גבוה, מתי מתרחשת רעידת אדמה, אבל ממש עכשיו. והטענה היא שהיא מסוגלת לזהות רעידות אדמה שבסיכויים אחרים התפספסו.
רגע, ההבדל עכשיו הוא בעצם בכמות הנתונים שנאספים לתוך המערכת?
כמות הנתונים ההיסטוריים והיכולת שלנו לאבד אותם במקביל, והיכולת שלנו לבנות מערכות חיזוי על סמך מידע מאוד מורכב. אלה יכולות שלא היו ברשותנו אפילו לפני 10-15 שנה, יכולות אלה היו פחות.
כן. הבנתי שיש מודל שהוא לא רע, שהוא מבוסס בינה מלאכותית, אבל הקטע שהוא פועל רק על רעשים חזקים במיוחד, כאלה שממש מחריבים ערים, ולא על רעשים בינוניים, שגם הם עושים נזק גדול מאוד.
נכון, וזה יתרה מכך, ההתראה שלו בזמן היא לא מאוד טובה. זאת אומרת, הוא פחות או יותר אומר לך שיש רעידת אדמה עכשיו, שזה טוב מספיק בשביל לרוץ לפנות עיר, אבל לא מספיק טוב בשביל לנצח באופן גורף את השיטות הקיימות, וגם כמו שאת אמרת, הוא מזהה רעשים מאוד חזקים, שזה לא ברור עד כמה זה פרקטי מהסיבה הפרוזאית, שאלה רעשים יחסית נדירים, אמנם את יודעת, כשהם קוראים אתה שם לב, אבל רוב הרעשים הם לא 8 ומעלה בסולם ריכטר.
כן, אז בעצם המטרה של כותב הטור שלפנינו היא להגיד, בינה מלאכותית יכולה לעשות עבודה יותר טובה, אבל כולנו צריכים להתגייס לשם כך. כלומר, לא כולנו, אלא מי שמבין בתחום.
אני חושב שכן, ויתרה מזאת, הטענה שם המובלעת הייתה שישראל צריכה להיות בחוד החנית, כי יש לנו את הידע והיכולת, וכמו כן אנחנו בעלי אינטרס מיידי בתור מדינה שנמצאת בסיכון מאוד גבוה לרעידות אדמה, שיהיה אכפת לנו יותר. זה הטענה של הכותב, ואני חושב שזו טענה לגיטימית. כאמור, מצד שני, אני חושב שזו בעיה גלובלית, ובכל מקרה הפתרון חייב להיות. האמת שזה דווקא נקודה מעניינת, כי מצד אחד אני הולך להגיד שכאילו זה מועיל יותר לאסוף הרבה נתונים, מצד שני, אחת התוצאות מהמחקר מהעשור האחרון, הוא שיש שונות מאוד גדולה בין יכולת החיזוי לפי האזור הגיאוגרפי. יש אזורים שבהם רמות הדיוק שמגיעים אליהם עם מודלים הכי משוכללים הם מחבירות, 17% הצלחה. ויש לך אזורים שבהם אחוזי הצלחה הם בסביבות ה-85%.
איך אתה מסביר את זה? איך זה קשור לאיפה זה נעשה?
המורכבות של האזור הגיאוגרפי מבחינת תוואי האדמה שמתחת לבני הקרקע. אזורים יותר מורכבים, יותר כאוטיים, או עם מידע חיישנים פחות איכותי. כל המרכיבים האלה משתכללים בתוך הקושי של בעיית החיזוי. ולכן יכול להיות שדווקא, במובן הזה, אם אני חוזר שוב לאותו טור דעה, יכול להיות שבאמת התשובה היא כן, להיות מאוד מאוד, את יודעת, לדאוג לעצמנו, ולאו דווקא לנסות להציל את כל העולם, ולנסות לבנות את מודל החיזוי הטוב ביותר, שאפשרי עבור תעלת עמותינו הגיאולוגיות. הבעיה בזה זה שכמובן אתה מגביל את עצמך מאוד מבחינת סוג הדאטה וכיקף הדאטה שאתה יכול להשתמש בו, וכידוע אנחנו חיים בעולם שבו
ביג דאטה הוא שם המשחק, כן.
The coin of the realm, כמו שאומרים בלעז.
יפה, דוקטור אלעד ליבמן, חוקר מהבית המחקר העצמאית של Spark Cognition, סטארט-אפ בינה מלאכותית שמבוסס באוסטין, טקסס. מאחלת לך אדמה יציבה לשארית חייך.
כן, אני מאחל גם לך ללא פרעות אקלים למיניהן, ושלום על כולנו.
שלום, שלום. כעת נדבר על לידה מחדש. לא, לא שלכם, זה בתוכניות אחרות, לא כאן, אלא לידה של שוניות אלמוגים. שונית אלמוגים, שגוססת עקב את חיימות כדור הארץ ופעילות אנושית, יכולה במקרים מסוימים לבנות את עצמה מחדש. צוות של National Geographic, שחוקר את השוניות באוקיינוס השקט המשך שנים, גילה שאחת מהן שיקמה את עצמה וקמה לתחייה בעצם, באופן בלתי צפוי. המדענים זיהו כמה הסברים אפשריים לתגלית זו. אנחנו רוצים לפנות כרגע לפרופסור מעוז פיין, מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר אילן, והמכון הבין-אוניברסיטאי למדעי הים. שלום, בוקר טוב.
בוקר אור, אני רק אתקן לאוניברסיטה העברית והמכון הבין-אוניברסיטאי למדעי הים.
בסדר גמור, תודה רבה על התיקון ומתנצלים. בוא נדבר על שוניות עכשיו. עד כמה אנחנו צריכים שוניות ולמה?
אנחנו צריכים אותן מאוד, כי שוניות מהוות עבור לפחות 500 מיליארד איש תמיכה ממש במה שאנחנו קוראים ה-livelihood, בחיים שלהם. בין אם בשל העובדה שהם בונים מחסומים שמגנים על יבשות ואיים, פני סופות טרופיות וצונאמים, בין אם מהעובדה שרבים מושכים את מנת החלבון היומית שלהם בליקוץ ודייג משוניות, והאמת שאפשר לומר גם שעתידנו או בריאותנו בעתיד תלויה במידה רבה בשוניות, שכן בשוניות יש הרבה מאוד חומרי טבע וחומרים שיכולים להוות לשמש כתרופות בשל הכימיה הרבה שנמצאת שם במים, בערים התת-מימיות העשירות האלה. אז יש לזה ערך רב, ועל זה נוסיף את היופי שמביא איתו כסף מתיירות. אז התמיכה והערך הכלכלי של שוניות הוא באמת אדיר.
אוקיי, אז על אף כל הערכים האלו שציינת, השוניות ברובן הולכות ונפגעות? מה הן הסכנות הגדולות שעורבות לשוניות?
אז בשל עליית טמפרטורות מהים, איבדנו ב-30 השנים האחרונות כ-50% מכלל שוניות העולם.
כמה? כ-50%?
50%, כן. קשה להאמין, אבל כשמסתכלים על מה שקורה בשונית המחסום הגדולה באוסטרליה ושוניות אחרות בפסיפי, איבדנו המון. באמת,
כבר לא שונית המחסום, היא שונית הפשפש.
אז באמת נותרו עדיין שוניות יפות פה ושם, או במצב טוב, אבל רבות משוניות העולם, בכל פעם שיש גלי חום, שנים חמות, וזה לצערנו קרה בשש השנים האחרונות, לפחות 4 פעמים, שגלי חום כאלה גרמו לתמותה אדירה של אלמוגים. האלמוג תלוי במידה רבה בשיתוף הפעולה בינו, בין האלמוג החיה לבין עצות חמטיות שיושבות ברקמתו בצפיפות מאוד גדולה, וכאשר הטמפרטורה עולה, השיתוף הפעולה הזה, הסימביוזה נשברת. העצות כבר לא מספקות את תוצרי הפוטוסינתזה, ההטמעה לאלמוג, הוא מאבד את מקור האנרגיה העיקרי שלו ובהמשך גם מת. זאת הסיבה לתמותה אדירה כזאת, ובאמת באירועי ההלבנה האחרונים זה גרם לתמותות ענק. המצב אגום וצפוי אף להחריף, כיוון שאנחנו צופים גם המשך עליית טמפרטורות מהים, וגם התגברות של גלי חום, גם ב...
לא, לא, מה פתאום? ועידת האקלים עכשיו, הם יחליטו על הצירה מיידית של כל הפלטות האנושיות. אל תדאג, זה הכל הולך להסתדר.
הלוואי, הלוואי, מהפה שלך.
לשער המשך. בוא נדבר, אבל כן, כי כן אנחנו פה באייטם אופטימי, מדברים על השונית שבעצם החייתה את עצמה, שחזרה את עצמה.
נכון, אז קודם כל, בנושא האופטימיות, אין לנו ברירה אחרת. אם באמת יקרות לנו שניות האלמוגים וחיינו שלנו, אנחנו חייבים להיות אופטימיים ולהמשיך לעשות אחרת גם לקופ 27 עכשיו בשארם, אין טעם. ובאמת מאתרים במקומות מסוימים שוניות שפחות נפגעו, שהם אין מקלט מפני שינויים גלובליים, ובמקרה של השונית המדוברת בקריבטי, מדובר אפילו בשונית שגם לא סובלת מהפרעות סביבתיות מקומיות יותר.
שזה נגיד פעילות אנושית, דייג, דברים כאלה?
נכון, אז צריך לזכור שמעבר ללחץ ההולך וגדל של שינויים גלובליים כעליית טמפרטורה והחמצת הים, הרבה שוניות, בעיקר כאלה שקרובות ליבשת, סובלות גם מזיהומים ומדי יתר ומ... הרבה מאוד הפרעות מקומיות, הזיהומים הם באמת רשימה.
זיהומים מנועים של סירות, דברים כאלה?
הכל, תחשבי על תאורה מהחוף שפוגעת במחזור הרבייה שלהם, וזיהומים אקוסטיים מתחת למים עם מנועים ודברים אחרים, וזיהומי נפט, וזיהומים מדטרגנטים, סטפונים ודברים כאלה שזורים מהחוף, וביוב ומתקני התפלה, הרשימה היא באמת ארוכה מאוד, וזה מוריד את היכולת של אלמוגים להתמודד עם השינויים הגלובליים.
שוש, אתה אומר את זה ככה, איך לא כל הטבע אומר, וואי, איך אני אפטר מהמין האנושי הזה? מה יהיה עם הטיפוסים האלה? כמה נזק הם עושים? כן, תמשיך.
אמר. אז כרבתי באמת נמצאה שונית, ויש, אמרתי, כמה מקומות כאלה שאלמוגים פחות סובלים, או מהשינויים הגלובליים בגלל תופעות אזוריות מקומיות, או פחות סובלים מהפרעות מקומיות, וזה מה שעשו בקריבטי, הרחיקו את הדייגים, אין דייג כלל באיים האלה שמעבלים את הארכיפלג, ונמצא שבאמת השוניות שם עמידות מאוד. עם זאת, הם כן חוו אירוע הלבנה כזה עקב עליית טמפרטורה ב-2015 ו-2016, אבל מה שהפתיע את החוקרים במקרה הזה היה היכולת של האלמוגים לשוב. וזה דבר נפלא.
לחדש את עצמם בעצם.
נכון, פתאום אחרי מצב שהשונית נראתה מתה לגמרי, כרגע כשמסתכלים שוב על מצב השונית, רואים כיסוי חי גבוה של אלמוגים, שזה אחד המדדים שמתייחסים אליו הרבה. כיסוי חי של אלמוגים, כמה מהשטח מכוסה על ידי אלמוגים חיים, זה מדד לא רע ומאוד מאוד פופולרי להשתמש בו, אבל אם מסתכלים מקרוב על גם התמונות בקריבטי, רואים שזה לא כל המינים חזרו, כל המינים של אלמוגים, זה בעיקר המינים האופורטוניסטיים, מינים שמהירי גידול חוזרים מאוד מאוד מהר, ולכן השטח מכוסה בהרבה מאוד אלמוגים, אבל מספר מינים.
אבל את הנדירים עוד לא קיבלנו חזרה. אבל בכל מקרה, מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים כך, אנחנו רואים שונית שהייתה במצב טוב, עקב מינון והגנה מפני כל מיני פעילויות אנושיות מזיקות. ואז אנחנו רואים שכן פגע בה גל חום, כמו שאמרת, והיא כן ניזוקה, ואז הצליחה לשחזר את עצמה במידה, בוא נאמר, חלקית פלוס, נקרא לזה, אפילו קצת יותר. עד כמה אנחנו יכולים לגזור מכך ולהגיד שכשמונעים מתקפה כוללת על איזשהו אזור, נגיד אומרים, אוקיי, הוא נפגע באיזשהו אופן, אבל הוא לא ייפגע מכל הכיוונים, אז אזור יכול לשקם את עצמו.
זה נכון מאוד, זה צריך ללמוד מזה, זה דבר מאוד מאוד חשוב להסיר את ההפרעות המקומיות. קצת יותר קשה לנו להתמודד עם הדברים הגלובליים, זה ייקח קצת יותר זמן, זה ייקח כנראה יותר מקופ 27 מהוועידה הנוכחית כדי להוריד את פליטות גזי החממה ולשנות את קצב עליית טמפרטורת מי הים, אבל הפחתת ההפרעות המקומיות זה דבר אפשרי, וצריך לעשות את זה בדחיפות, אם אנחנו רוצים באמת לאפשר לאלמוגים לחזור, ושהעמידות שלהם מול הפקטורים הגלובליים תהיה גבוהה יותר.
כן, זהו, אנחנו מדגישים את זה כי זה לפעמים הרבה יותר קל להעביר תקנה מקומית כלשהי, וזה יכול ממש לסייע בהמון מקרים, לא רק בשוניות.
ממש ככה, זה גם המקרה אצלנו במפרץ אילת, זה הרבה יותר קל לעשות מאשר הדברים האחרים. זאת אומרת, להקטין, לצמצם למינימום את ההפרעות המקומיות, ועוזר לאנשים להתמודד גם עם השינויים הגלובליים. עם זאת, לגבי קריבטי לפחות, צר לי לקרר מעט את האופטימיות, כי כיוון שכבר היה שם אירוע הלבנה, ואנחנו יודעים שדחיפות ועוצמת גלי החום רק עולה, צפוי שיהיה בשנים הקרובות המינים האלה שכן חזרו יעברו עוד פעם אירועי הלבנה כזאת כאלה, וככל שהם יעברו בדחיפות גבוהה יותר אירועי הלבנה, היכולת שלהם לשוב תהיה קטנה יותר. אז באמת אין ספק, צריך להפחית גם את פליטות גזי החממה, ומול זה להפחית למינימום את ההפרעות המקומיות עד כמה שניתן.
פרופסור מעוז פיין, אקולוג ימי מהאוניברסיטה העברית והמכון הבין-אוניברסיטאי למדעי הים. אני מודה לך מאוד. יום טוב.
יום נפלא.
והרי החדשות מן האבולוציה המוקדמת עם הפרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
בוקר אור. בוקר גשום.
כן, נחמד.
כן.
גשום, אך לא קר, לך, נעים.
כן. כן, אנחנו חוזרים לאבולוציה המוקדמת של החולייתנים.
החולייתנים.
כן, חולייתנים, הקבוצה שגם אנחנו שייכים לה, כל אותם בעלי חיים שיש להם חוליות ועצמות, בדרך כלל גם גולגולת ולסתות. ואנחנו רוצים לחזור לשלבים המוקדמים של האבולוציה של הקבוצה הזו, של הקבוצה שלנו, בעיקר בעקבות סדרה של מאמרים שהתפרסמו בסוף ספטמבר בגיליון אחד של כתב העת נייצ'ר, 4 מאמרים, שכולם מדברים על ממצאים חדשים, מאובנים חדשים שכולם נמצאו בסין, משכבות מעידן שנקרא עידן הסילור, לפני 450 עד 420 מיליון שנה לפני זמננו, פחות או יותר.
אוקיי.
וארבעת המאמרים האלה ביחד נותנים לנו איזושהי תמונה חדשה לשלבים קריטיים באבולוציה של הקבוצה שלנו.
מהו האתר הזה שבו נתגלו הממצאים?
אז זה לא אתר אחד, זה כמה אתרים שונים. למעשה יודעים שהשלבים הקריטיים באבולוציה המוקדמת של החולייתנים הם בעידן הזה, בעידן הסילור, ובסין יש הרבה מאוד אתרי מאובנים בגלל הגיאולוגיה. אז קבוצה של חוקרים סינים מאוניברסיטת בייג'ינג ממש הלכו וחיפשו בכל האתרים מהתקופה הזו כדי למצוא מאובנים, ומצאו על פני כמה שנים, אבל הכל התפרסם בבת אחת. עכשיו, כשמסתכלים על האבולוציה המוקדמת של החולייתנים, יש כמה דברים חשובים שקורים. אז כמו שאמרתי, החולייתנים של היום מתאפיינים בכמה דברים. כמעט לכולם, 99% מהחולייתנים, יש גולגולת ויש לסת. יש קבוצה קטנה של חולייתנים עד היום שהם חסרי לסתות, הצמדים וכו', הם איזשהו שריד אבולוציוני של דגם גוף ישן. אבל ההופעה של הלסתות היא בעצם הפרק החשוב ביותר באבולוציה של החולייתנים.
יותר מאשר, נגיד, עניתי, או שואלים אותי, הייתי אומרת, לא, עמוד השדרה. אז אתה אומר, לא, הלסת היא הדבר המרכזי?
עמוד השדרה היא מה שאנחנו משמשים כדי להגדיר את החולייתנים, וזה מופיע גם כן לא בבת אחת. זה מופיע בשלבים כשעמוד השדרה המוקדם ביותר הוא בכלל לא עשוי מעצמות, אלא עשוי מאיזשהו סחוס.
אוקיי.
זה דבר אחד. הדבר השני זה הופעה של סנפירים, שבהמשך בחולייתנים היבשתיים הופכים לגפיים, אז זה גם כן משהו שלא קיים בחולייתנים המוקדמים ביותר. והופעה של שיניים, שזה כמובן חלק מהופעת לסתות. עכשיו, כל הדברים האלה אנחנו יודעים שהם הופיעו בערך בבת אחת, אבל אנחנו לא יודעים בדיוק את הסדר, ואנחנו לא יודעים בדיוק איך נראו אותם חולייתנים מוקדמים. ועוד פרק אחד, זמן קצר מאוד אחרי שכל התכונות האלה מופיעות, אז החולייתנים מתפצלים, העץ האבולוציוני של החולייתנים מתפצל לשני ענפים. ענף אחד מוביל לקרישים, לדגי הסחוס, והבטאים וכל הקבוצה הזו, וענף שני מוביל בעצם לכל השאר. לדגי הגרם, כולל כל החולייתנים היבשתיים, כולל אנחנו. וכל זה קורה בפרק זמן מאוד קצר, של כמה עשרות מיליוני שנים בעידן השילוב.
כ-30 מיליוני שנים. זה גם הזמן שבו בעצם מתחילים לנשום?
זה לא הזמן שבו מתחילים לנשום אוויר, אם לזה את מתכוונת, כי זה קורה מאוחר יותר. הנשימה של חמצן מהמים זה קורה עוד קודם. כל מי שחי במים חייב לספוג חמצן מהמים. נשימת אוויר זה רק עם היציאה ליבשה עוד 100 מיליון שנה מאוחר יותר. אז יש עוד זמן.
יש עוד זמן לזה, אוקיי.
כן.
אז מה חדש בעצם בארבעת המאמרים שציינת?
אז החדש הוא קודם כל איך נראו האבות הקדומים של החולייתנים בעלי הלסתות, ומה סדר התרחשות האירועים. אז אמרנו, האירועים הדרמטיים זה הופעה של שיניים, לסתות וסנפירים. עכשיו, סנפירים, בוא נתחיל בסנפירים, כי זה סיפור מעניין, כי יש לנו תיאוריה שקיימת על בסיס התפתחות עוברית. בעצם תיאוריה שקיימת על בסיס מה שיודעים על התפתחות סנפירים וגפיים בחולייתנים שקיימים כיום. הטענה או התיאוריה היא שבחולייתנים המאוד מוקדמים לא היו סנפירים נפרדים, אלא היה שהוא סנפיר אחד ארוך לאורך שני צידי הגוף, שני סנפירים לאורך שני צידי הגוף, ועם הזמן הסנפירים האלה התחלקו לשניים והפכו להיות סנפיר קדמי וסנפיר אחורי.
שמה הייתה הסיבה לחלוקה הזו?
אז קודם כל, מה הסיבה לסנפיר המקורי? אז מודלים הידרודינמיים של איך זה עובד במים אומרים שזה תרם לעילוי, גרם לשחייה יותר טובה של יצורים שקרובים לקרקעית. החלוקה לשני סנפירים מאפשרת כושר תמרון יותר טוב.
אוקיי.
אחד המאובנים שמצאו עכשיו בסין בדיוק מייצג את שלב הביניים הזה. כלומר, בדיוק את הסנפיר האחד הארוך, או זוג סנפירים ארוכים לאורך שני צידי הגוף. שזה דוגמה מאוד יפה של מודל אבולוציוני שמבוסס על יצורים שקיימים כיום, שמאומת על ידי מאובנים.
אוקיי, יש עוד ממצאים כאלו?
הממצא נוסף, אז השאלה היא האם קודם היו סנפירים קדמיים או אחורים, קודם לסתות, ומצאו מאובנים שמייצגים את כל שלבי הביניים, כך שעכשיו אנחנו יודעים שהדבר הראשון שהופיע הוא סנפירים קדמיים, אחרי סנפירים קדמיים הופיעו הלסתות, ואחרי הלסתות הופיעו סנפירים אחוריים. כלומר, יש לנו ממש רצף של אירועים בגלל שיש לנו עכשיו מאובנים שמייצגים את כל נקודות המעבר האלה, את כל שלבי המעבר בדרך.
ואם אנחנו מנסים להסביר את זה באופן פשטני, אז קודם כל הייתה תנועה, ואחר כך איבוד מזון, ואז שיפור של התנועה?
כנראה. עכשיו, התנועה הטובה יותר מאפשרת לחולייתנים המוקדמים להיות טורפים. ברגע שהשחייה היא יותר מהירה, יותר מבוקרת, אפשר לרדוף אחרי טרף, להיות טורף טוב יותר, ואז הלסתות והשיניים ביחד עם זה נותנות יתרון נוסף, וכמובן שעד יש יתרון לשפר את התנועה עוד יותר, כמו שאת אומרת.
כן. מה לגבי האיברים הפנימיים של החולייתנים? זה משהו שמעניין אותנו?
איברים פנימיים לא כל כך נשמרים כמאובנים, אבל עוד אני לוקח את השאלה שלך ויוצא ממנה לכיוון אחר. אנחנו חושבים על חולייתנים כיום כיצורים שיש להם עצמות, יש להם שלד פנימי.
נכון.
השלד התחיל כשלד חיצוני, אז כל אותם חולייתנים מוקדמים שאנחנו מדברים עליהם, אין להם בכלל עצמות פנימיות, יש להם מעין שריון. אז העצם המקורית היא בכלל שריון חיצוני. עכשיו, בענף שמוביל לדגי הסחוס, הם מאבדים את השריון החיצוני ובעצם נשארים בלי עצמות בכלל. בענף שמוביל לכל שאר החולייתנים, אחרי השריון החיצוני, יש הופעה של שלד פנימי, הופעה של עצמות פנימיות כמו שאנחנו מכירים אצלנו, ואז אובדן של השריון החיצוני. אז בעצם דגי הסחוס, אבותיהם של דגי הסחוס היו בעלי שלד, אבל השלד היה חיצוני ולא פנימי.
אוקיי, מה עוד בעצם נותר במאובן מהתקופה הזו?
אז ברוב המאובנים מהתקופה הזו, מה שאנחנו מוצאים זה באמת לוחות השלד החיצוני. אין תחשבי על שריון אבירים כזה, אוסף של לוחות שמייצרים את החלק החיצוני של החיה. בחלק מן המקרים מוצאים את הלוחיות האלה מפוזרות, כלומר לא מוצאים שלד שלם, אלא מוצאים לוחית ששייכת לכיסוי של הראש, ולוחית ששייכת לסנפיר וכן הלאה, ובחלק מהמקרים, במאובנים היפים ביותר, אנחנו מוצאים ממש קווי מתאר של כל החיה. וזה מאפשר, כמו שהזכרתי ברמז קודם, זה מאפשר ממש לעשות איזשהו שחזור של החיה ולבדוק שהוא דגם של החיה, או באופן ממוחשב או ממש על ידי הדפסת תלת ממד, לבדוק איך היא שחתה. אז ממש לשחזר התנהגות, לשחזר השפעה של צורה זרימת מים של יצורים שחיו לפני 400 מיליון שנה.
כן. לקראת סיום, פרופסור צ'יפמן, עד כמה זה משהו ששייך לימינו אנו, שמפרסמים מאמרים כך מאוניברסיטת בייג'ין, או שזה משהו שהוא לאורך כל עשרות השנים האחרונות?
לא הבנתי מה את שואלת.
אני שואלת האם יש היום יותר פרסומים מאוניברסיטאות בסין מאשר בעבר?
בעולם המאובנים, בעולם הפלאונטולוגיה, הממשלה הסינית גילתה לא עכשיו, לפני כבר 20 שנה או יותר, שיש להם משאב, או שהמאובנים הרבים שנמצאים בסין הם משאב שאפשר לנצל אותו, ויש השקעה בסין יותר מבכל מדינה אחרת בעולם. יש השקעה בחקר מאובנים, בהרבה אוניברסיטות בעולם מסתכלים בזלזול קצת בתחום הזה, אבל בסין הם מקבלים תקציבים ומשאבים, ובאמת לא נדיר שהמאמרים המעניינים והיפים ביותר בתחום הזה יוצאים בשנים האחרונות מאוניברסיטאות סיניות.
מעניין מאוד. האם אנחנו יכולים לצפות בתמונות של חלק מהמאובנים שתיארת?
אפשר. אני מנסה לחשוב מה מילות החיפוש הטובות ביותר שיביאו את המאובנים האלה, אבל הקבוצה בכלל נקראת אגנטה, A-G-N-A-T-H-A, שזה החולייתנים חסרי הלסתות, ואני חושב אם תחפשו אגנטה מסין, אז יביא תמונות של כמה מהמאובנים האלה.
אגנטה מסין. תודה רבה. נחפש פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. יום טוב.
גם לך, להתראות.
מדי פעם אנחנו מעניקים לכם גם משהו פרקטי, איזה טיפ טוב, משהו לחיים. אז קבלו את האייטם הלוהט של היום, חברים. יש לנו בשבילכם לחש נגד קינים. חוקרי האוניברסיטה העברית חשפו ממצא ארכיאולוגי נדיר מהתקופה הקנענית התיכונה. זה משפט שנכתב באלפבית עתיק. הוא נכתב על מסרק. והמשפט הזה אמור להגן נגד קינים. קינים בראש, קינים בזקן, אם יש לכם חדיל הדבר כזה. נשוחח על הממצא המעניין הזה עם הפרופסור יוסי גורפינקל, מהמכון, יוסי גרפינקל, סליחה, מהמכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום.
שלום, שלום.
שלום, מאיפה אתה מדבר איתנו?
אני כרגע בצ'טנוגה תנסי.
בצ'טנוגה תנסי?
כן, לא פחות ולא יותר.
וואו.
אבל זה מעניין כי החבר'ה שעבדו איתי בלחיש בחפירות ומצאו את המסרק, זה קבוצה מצ'טנוגה תנסי, אז זה ככה יצא בדיוק מתאים.
מעניין. אז מדובר בממצא קדום מאוד, אולי אפילו הממצא הכתוב הקדום ביותר שיש לנו באלף בית הזה?
אז זהו, אלף בית שהמצאו הכנענים בערך לפני 3,800 שנה, עד היום היו ממנו רק כתובות מאוד מקוטעות. יש בסיני, בסרבית אל-חדם הרבה כתובות, אבל מקסימום יש איזה מילה כמו רב נקבים, זה קשור למכרות טורקיז. אבל אין לנו ממש משפטים. אפילו מאוחר יותר, במשך קרוב ל-900 שנה, אין לנו מהכתובות הכנעניות אפילו משפט אחד שלם. הכל היה עד היום מקוטע.
בוא נדבר על הכתב עצמו, זה מה שאנחנו יכולים לזהות אותו היום, הוא מהווה בסיס לצורות אחרות של כתיבה?
כן, זה א' ב' שאנחנו משמשים היום, א' ב' ג' ד' ובאנגלית A, B, C. הרבה אנשים לא מודעים לזה, אבל הכתב האנגלי, הוא הגיע מלטינית, שהגיע מיוונית, שהושפעה מפיניקית. עכשיו תחשבי אפילו על האותיות, כף, למד, מם, כי, אל, אם. רש, שין, טף, איך זה באנגלית? R, S, T. את רואה עוד את הדין, אה, הכנעני.
נותר לי רק להגיד OMG על הדברים האלו.
אז בקיצור, הדבר המדהים בממצא הזה, שהוא הכתובת האלף בית הקדומה ביותר השלמה. יש לנו משפט שלם, וזה לא כתובת התפרות של מלך שהורג את האויבים שלו, זה גם לא שיר אהבה, אלא זה באמת לחש על גבי המסרק, חרטו בצורה מאוד עדינה 17 אותיות. האותיות האלה הן כתובות בכתב כנעני מאוד קדום, ומי שהצליח לפענח את זה, זה דוקטור דניאל ונשטוב מאוניברסיטת בן גוריון בנגב. זו הייתה עבודת צוות של חוקרים ממקומות שונים, מארצות שונות, אבל הקרדיט...
רגע, לפני שאנחנו חושפים, ונשטוב... לפני שחושפים את הלחש עצמו, בואו נדבר על המסרק. מה גודלו, ממה הוא עשוי, איפה בדיוק הוא נמצא?
אז המסרק כל גודלו 3 סנטימטרים, ממש קטנצ'יק. יש לו שני צדדים. בצד אחד יש את השיניים שהן רחבות, ומצד שני שיניים מאוד צפופות. זה ממש כמו קינים של היום. אני שהיה לי ילדים שהלכו לגן, אז הם היו חוזרים עם קינים מפעם לפעם.
בוודאי.
והיה מסרקים, את יודעת, מצד אחד מסרקים, ואחר כך מעבירים את המסרק מהצד השני ופולים את הכינים ואת ה, את הביצים ומרססים בכל מיני חומרי רעל כאלה ואחרים.
אז המסרק הזה הוא עשוי משנהב, עד כמה שנהב היה יקר או יקר המציאות בתקופה הזו?
אז זה חפץ כמובן מאוד מאוד יקר, אין לנו פילים בארץ וגם לצוד פיל זה לא פשוט, אז השנהבים מגיעים כנראה מאפריקה, דרך מצרים, זה חומר יבוא מאוד מאוד יקר, זה כמו יהלומים היום, זה משהו מאוד מאוד נדיר ומאוד יקר.
כלומר, מדובר בכינים של אדם ממעמד גבוה.
בהחלט, אני חושב שאנשים פשוטים יותר, לא יכלו לרכוש מסריקים משנהב, אלא הם מסריקים מעץ.
אוקיי, אבל אני אומרת שהכינים היו נחלתם של כל המעמדות. כן, סליחה.
אני אומר שהמסריקים הרגילים היו מעץ, והם לא השתמרו כי עץ נרכב. אבל שנהב הוא עמיד, הוא עץ, זה סוג של עצם בעצם, והוא לא נרכב והשתמר.
אתה אומר פה משהו עקרוני מעניין, שיש סיכוי שלאורך ההיסטוריה השתמרו דברים מאיכות גבוהה יותר, שבאופן טבעי היו שייכים לאוכלוסיות עמידות יותר, ואולי זה באיזשהו אופן גם משפיע על המחקר כולו. כעת, בוא נגיע ללחש, המאזינים כולם כמובן אוחזים בעת ונייר או בטלפון, והם רוצים לרשום את הלחש כדי להימנע מכינים. מה רשום שם?
אז בכנענית כתוב משהו כמו איתש חת זי לקמל, שיער וזקת. שפירושו היא השמיד החת, השנהב, לא כתוב מסריק, כתוב חת, כמו חת פיל, כן, כן. חת פיל. ישמיד חת זי, כמו בארמית זה, כינים משיער וזקן.
וואו, תוכל לחזור על זה באותה שפה עתיקה נהדרת? הרגשתי שזה משמיד את הכינים ברוב ישראל.
על כל פנים, כדאי גם לציין את העניין שהשנהב עצמו נבדק על ידי שני חוקרים. זאת אומרת, המסרק, זה היה חשוב לנו לדעת אם הוא מעצם או באמת משנהב, חת, והוא נבדק על ידי פרופסור רבקה רבינוביץ' מאוניברסיטה העברית ויובל גורן מאוניברסיטת בן גוריון בנגב, ובאמת הבדיקה של החומר הסתבר שזה שנהב של פיל, וזה מתאים למה שכתוב על המסרק.
אוקיי, בוא נדבר על האתר שבו זה נמצא, על לחיש. ספר על החיים שם.
לחיש הייתה עיר כנענית מאוד מאוד חשובה, ואחר כך עיר מאוד מרכזית בימי ממלכת יהודה. ורוב הכתובות הכנעניות שנתגלו בארץ, עד היום נתגלו בלחיש. לחיש זה ממש היה אתר ששימר והעביר את האלף בית מדור לדור במשך קרוב ל-800 שנה.
אוקיי. אז איפה הוא יוצג, הממצא הזה, המסרק הזה?
איפה הוא יוצג? אני באמת לא דיברנו עדיין עם, עכשיו הוא רק מפורסם, אני מתאר לעצמי שמוזיאון ישראל מאוד ישמח להציג אותו בביתן הכתב. יש במוזיאון ישראל אגף מיוחד רק לכתובות עתיקות, ואני מניח שהם ימצאו מקום לפריט שכל גודלו 3 סנטימטרים.
כן. נמצאו עליו גם שאריות של כינים?
אז זהו, דוקטור מדלן מומצ'וגלו שעבדה וחפרה איתנו, היא לקחה את המסרק בהתחלה והסתכלה במיקרוסקופ ובאמת מצאה עליו שרידים של קינה. ואחר כך ניסו לעשות DNA לקינה הזאת כדי לדעת גם יותר על איזה סוג זה.
כן, עד כמה היא דומה לקינה של ימינו.
אבל ה-DNA לא הצליח.
לא הצליח?
ה-DNA לא הצליח כי היא לא היה מספיק חומר, ההשתמרות לא הייתה טובה מספיק.
טוב, מעניין מאוד. אני מודה לך ששוחחנו איתה, שוחחת איתה מתנסי, פרופסור יוסי גרפנקל, מהמכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה.
תודה רבה לכם.
להתראות. פתחנו את השעה הזו עם בינה מלאכותית ככוח שיסייע לנו לחזות רעידות אדמה. וכעת אנחנו רוצים לדבר על בינה מלאכותית בשירותם של גיבורי העל. לפני לאבנר מרב, פרשננו לענייני גיבורי העל ואמן מצחק. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב. אז כן, אכן יש בינה מלאכותית בקומיקס בעולם גיבורי העל.
מתי היא הופיעה לראשונה?
מתי יופיע לראשונה זו שאלה טובה. אני חושב שהאמת זה מאוד מעניין, כי בשנות ה-30 ראינו את אחד מגיבורי העל הראשונים הראשונים שנקרא הלפיד האנושי, The Human Torch. אחר כך ראינו גרסה מאוחרת יותר שלו כחלק מרביעיית ארבעת המופלאים, אבל במקור The Human Torch היה אנדרואיד, היה רובוט שנוצר במעבדה ויצר אותו איזשהו מדען. והסיפור המעניין, שכמו כל סיפורי הבינה המלאכותית הקלאסיים, הוא בעצם נוצר כנבל, בגלל שהגולם קם על יוצרו, זה ממש לקח השראה מסיפור הגולם, אבל הקהל, הקוראים כל כך התלהבו ואהבו את הדמות, שמהר מאוד הוא עשה 180 מעלות ונהיה מהטובים. כאילו זה היה מלרוב דרישת הקהל, שזה מאוד נחמד.
הם לא התלהבו מזה שהוא היה נבל?
אז לא, צריכים לזכור שאז הדיכוטומיה בעולם הקומיקס בין גיבורים ונבלים בכלל, אבל ספציפית בעולם הגיבורי על הייתה מאוד 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 אבסולוטית. הטובים היו טובים, הרעים היו רעים.
כן, נכון גם לגבי העולם, כמו שרמזת.
לגבי התפיסה של העולם.
כן, כן, בוודאי.
כן, היום זה הרבה יותר מורכב ומפורק, ואפשר להזדהות עם הרעים ולהבין את המניעים שלהם לפחות וכולי. אז היה הרע, יודע שהוא רע, אוהב להיות רע, רוצה להיות רע. וזהו, אז בעצם זה היה הגיבור, בין גיבורי על הראשונים, וגיבור על, אם אני לא טועה, הראשון של מארוול קומיקס, שאחר כך היו אחרים לספיירמן ולאקסמן ואיירון מן, וכל כך הרבה הגיבורים פופולריים, אבל זה היה באמת גיבור ראשון, ואם אני לא טועה, או שהוא הקדים אפילו את סופרמן, או שהוא יצא פחות או יותר באותה תקופה כמו סופרמן, כאילו בטוח באותה תקופה, סוף שנות ה-30, תחילת ה-40, אני לא זוכר מי יצא קודם. אבל זה היה, זה בהחלט היה אחת הדוגמאות הראשונות, אם לא הראשונה שבהן לבינה מלאכותית בקומיקס, וזה נחמד, כי רציתי, באמת, תכננתי לדבר על, על זה שיש בינה מלאכותית טובה ורעה, והנה, בשאלה שלך, נחשפנו לשני הצדדים של המטבע.
אוקיי, מה לגבי השנים האחרונות? זה משהו שיחד עם ההתחזקות של השימוש בבינה מלאכותית בעולם, אנחנו גם רואים את זה יותר בקומיקס?
הקומיקס בעולם דיבורי על בדרך כלל מקדים, אנחנו הרי רואים הרבה פעמים את המציאות מחכה את הפנטזיה. אז כל הנושא הזה של נניח האסיסטנטית בטלפון של סירי וכל זה שאנחנו רואים, אז אנחנו רואים את זה בדרגה של בחזקת 1,000 בקומיקס, בעולם של מארוול הרבה אנחנו רואים את זה, יש לנו בעצם את, במקור את ג'רוויס, שהוא העוזר הבינה המלאכותית, שזה נחמד, כי קוראים לו ג'רוויס על שם המשרת בקומיקס. בקומיקס ג'רוויס היה משרת בשר ודם, בסרטים הוא כבר שודרג להיות בינה מלאכותית, ובעצם יש לנו את איירון מן, טוני סטארק, שיש לו את חליפת העל שלו, שהיא מאוד מאוד משוכללת, ואולי השכלול המשמעותי ביותר שלו זה שיש לו את ג'רוויס, יושב לו בתוך החליפה, והוא מדבר איתו, הוא ממש סוג של חבר, מכר, יש לו גם מעין חוש הומור, וזה מאוד נחמד, וגם ג'רוויס עובר באיזשהו מקום, לא אגיד דיוק את המהפכה הזאת, כי בהמשך אנחנו רואים את אותו טוני סטארק ביחד עם דמות אחרת בשם ברוס באנר, יוצרים עוד בינה מלאכותית שהמטרה שלה באמת לשמור על העולם. המטרה שלה, הם רוצו לייצר בינה מלאכותית שתהיה כל כך חכמה שתצליח להגן ולאחד ולקחת משאבים מכל מקום, אבל כמו שזה קורה...
רגע, אבנר, יש לי שאלה, רגע, אני מקשיבה ואני אומרת לעצמי, יש כאן איזו סתירה אינהרנטית בין המהות של גיבור על לבין בינה מלאכותית. כל העניין של גיבור על זה שזו דמות אחת שנכנה בכוחות שלא ניתן להסבירם בעניינים חישוביים ומדעיים, והיא זו שיכולה להציל את העולם.
אני לא חושב שהגישה היא כל כך נכונה וחד-ממדית. אנחנו לאורך השנים ראינו הרבה גיבורי על שהם בכלל לא בעלי כוחות על. אני חושב שבטמן הוא דוגמה מובהקת לזה, אין לו שום כוח על. כל מה שיש לו זה הרבה כסף ועבודה קשה שהוא הכין את עצמו, והוא מאוד מאוד אינטליגנטי, זה כן.
לא התכוון דווקא לכוח, אתה יודע, כוח קסום. אבל זה כן, כל העניין של גיבורי על זה באמת מדבר על איזה, על איזה התגברות, יוזמה, משהו שיש לו.
נו, אז אם יש לנו, בואי ניקח, טוני סטארק מקביל בעצם, איירון מן, טוני סטארק מקביל ליזמים שלנו, לסטיב ג'ובסים והביל גייטסים למיניהם של העולם.
האם את חושבת שאם נניח אחד מהאנשים האלה, נשים שנייה את אלון מסק בצד, אבל אם אחד מהאנשים האלה היה מחליט במקום להשתמש במיליארדים שלו כדי לעשות את מיליארדים, היה משתמש מהם כדי להילחם ברשע ובפשע, הוא לא היה מפתח עם טכנולוגיה שתעזור לו, ובהתחשב במשאבים שיש היום וביכולות החישוביות, הוא לא היה אולי גם משתמש באיזושהי בינה מלאכותית שתעזור.
אבל זה היה הופך אותו לגיבור על, לפי הגדרתך?
מה, גיבורה לא יכול שיהיו לו עוזרים, גיבורה לא יכול, תמיד להפך, תמיד יש לגיבור על, פעם זה היה בן אדם, בן אדם הפשוט שעושה בשבילו את העבודה השחורה, אם נחזור לבטמן, היה למשל את אלפרד המשרת שלו, שהיה בן אדם רגיל לחלוטין, אבל היה מסיע אותו ובא לאסוף אותו כשהוא פצוע, לפעמים זה גיבור אחר וזוטר יותר, כמו שוב, בטמן יש לו את רובין, אפילו לסופרמן היו עוזרים לאורך השנים, הנה לואיס ליין, לואיס ליין אהובתו ועוזרת של סופרמן, היא הייתה גם, היה לה גם תפקיד פעיל בקומיקס, היא הייתה עושה איזושהי עבודות חקירה בשבילו,
כן, בוודאי.
תמיד יש איזשהו סיוע להפך, אני חושב שככל שהשנים עוברים, אנחנו מקבלים שוב ושוב את המודל הזה של גיבור על, הוא לא מושלם, והוא שבור, והוא צריך שיעזרו לו, והרבה פעמים, גם בימים שלנו, אבל גם פעם, מי שמספק את העזרה הזאת, זה איזושהי בינה מלאכותית. ואם כבר, אנחנו אומרים, אם כבר הוא צריך עזרה, אז הוא יכול לקבל את זה מדמות שהיא לא בן אדם, ואז הזהות הסודית שלו נניח יותר נשמרת, או הסודות שלו ככלל יותר נשמרים, כי הוא גם שולט במה הדמות הזאת יודעת, וכמו שהתחלתי להגיד קודם, לפעמים זה מתפקשש עם דמות בשם אולטרון, שבקומיקס ובקולנוע פשוט מהר מאוד קמה ליוצר שלה ונהייתה בינה מלאכותית שרוצה להשתלט על העולם ולשלוט בו או להחריב את האנושות, כמו שהרבה פעמים ראינו ש...
אוי אוי אוי. טוב, שעתנו הגיע לסיומה, אני מודה לך, מתנצלת על הגישה השמרנית, ומודה לך על כל החידושים, אבנר מירב, תודה, יום טוב. לישמניה נגד סרטן, זה נשמע ממש מופרך. לישמניה, אתם בטח מכירים, זה טפיל שנפוץ באזורנו וגורם למחלה אורית. זנים מסוימים שלו גורמים גם למחלה תוך גופית, שיכולה אפילו להביא למוות אם לא מטפלים בה כראוי. הטפיל הזה, כאשר הוא נחשף לכל מיני סביבות משתנות או לתרופות, הוא יכול לשנות את הגנום שלו. ויכול להיות שהאופן שבו הוא משתנה, יכול להיות שניתן לרתום את העניין הזה לטיפול נגד סרטן. נפנה להסברים לפרופסור שולמית מיכאלי גולדברג, סגנית הנשיא למחקר של אוניברסיטת בר אילן, וחוקרת בפקולטה למדעי החיים. שלום.
בוקר טוב.
בוקר.
באמת תופעה מאוד מאוד מעניינת וחשובה להבנה, זה ההתנהגות הגנומית של טפיל הלישמניה, שכאשר אנחנו חושפים אותו לעקות, או כאשר אנחנו נותנים לו את האפשרות לגדול מהר במעבדה, אנחנו רואים שהוא משנה בצורה מאוד מאוד דרסטית את הגנום שלו. מה זה אומר? פתאום אנחנו רואים שקרומוזומים שלמים מכפילים את עצמם, ויש הרבה יותר עותקים. חלק מהקרומוזום מוציאים למה שנקרא פלזמיד או DNA אקסטרה קרומוזומלי ומכפילים אותו מספר פעמים, וזה נותן יתרון סלקטיבי לטפילים. עכשיו, על הקרומוזומים האלה יש הרבה גנים, אז כמה מן הגנים האלה בוודאי חשובים מאוד להתמודדות עם אותה עקה או עם תרופה למשל, אבל מה, אבל זה מאוד פרוע, יכול להיות שיש גם גנים שהם אולי טוקסיים, אז אנחנו בדקנו את בעצם מה קורה ל-DNA, ל-RNA ולחלבונים שה-RNA מקודד, וראינו שבאמת ישנם גנים שלמרות שה-DNA עבר הכפלה גדולה מאוד ויש הרבה עותקים ממנו, וגם ה-RNA שנוצר ממנו הוא כזה, אנחנו לא רואים בעצם חלבון, כלומר, הטפיל יודע לטפל בזה. וזה מזכיר מאוד מה שקורה בתאי סרטן. תאי סרטן משתנים כל הזמן, ואנחנו יודעים שסרטן זה לא סוג אחד של תא, זה תערובת של תאים, וכל תא עושה שינויים לטובתו, כדי שיוכל לגדול ולשרוד, גם בנוכחות תרופות. ואותה תופעה בדיוק. אנחנו רוצים להבין את התופעה הזאת. איך כאוס אפשר להשתמש בו בתור יתרון סלקטיבי ליצורים כאלה שנחשפים להקות ולתרופות ויודעים להתמודד איתם לצערנו.
כלומר, אתם תלמדו על הכאוס של הלישמניה וממנו תשליחו על הכאוס נכון. בתאים סרטניים.
נכון, נכון. אנחנו נלמד את המנגנונים, איך הם עושים את זה, מה חשוב בשביל לעשות את זה, איזה יתרון סלקטיבי יש לזה, ובמיוחד איך הם מבטלים את הביטוי של אותם גנים שהם לא צריכים אותם, אבל עוברים את האמפליפיקציה הזאת, את ההכפלה הזאת ואת הביטוי המטורף הזה. ומה שאנחנו מציעים זה את הריבוזום כפילטר. הריבוזום הוא בטח הרושת לייצור החלבונים, ואנחנו הראינו בתוצאות פרלימינריות, חלקן כבר פורסמו, שבעצם הריבוזום משתנה. מה משתנה בריבוזום? ראינו שיש מודיפיקציות כימיות על ה-RNA שלו. המודיפיקציות הכימיות האלה מאוד מאוד חשובות. למשל, המודיפיקציה הכימית על ה-RNA, זה מה שעשה את ה-mRNA של החיסון כנגד הקורונה פעיל בגוף, עם מגינה על ה-RNA, ולכן יש חשיבות מאוד מאוד גדולה למודיפיקציות על ה-RNA, וזה אחד מהנושאים החמים והנחקרים היום בעולם. אנחנו מצאנו שהמודיפיקציות על ה-RNA הריבוזומלי משתנות בתנאי גידול שונים, וכאשר הטפילים לומדים לגדול מהר במעבדה שלנו, הסתכלנו, ראינו שישנם שינויים במודיפיקציה על ה-RNA של הריבוזום, וגם יש שינויים בהרכב של החלבונים שבונה את הריבוזום. בנוסף לכך מצאנו בעצם מולקולות RNA חדשות שלא תוארו עד היום, שהם קשורים לריבוזום באופן ישיר ל-RNA הריבוזומלי. זה קבוצה חדשה של RNA שגילינו, הם אנטיסנס RNA, הם בעצם עוברים זיווג בסיסים עם המסנג'ר RNA וקובעים את התרגום שלו, כך שהריבוזום הוא הפילטר. על הריבוזום גם המבנה שלו וגם מה שקשור אליו יכול בעצם לנטרל ולבקר סינתזה של חלבונים, או שאנחנו רוצים אותם ואנחנו נעיץ את התרגום שלהם, או שאנחנו לא רוצים אותם ואנחנו נחסל את התרגום שלהם.
אוקיי. אתם חוקרים את הטפיל בפני עצמו או אנשים שחולים בו?
אנחנו לאחרונה זכינו במענק מאוד גדול שנקרא ERC Synergy.
מהו המענק הזה?
זה מענק של האיחוד האירופאי בסדר גודל של כמעט 9 מיליון יורו. והוא מענק שהתבצע בשלוש מעבדות בעולם. במעבדה במכון ויצמן של פרופסור יצחק פלפל, במעבדה שלי בבר אילן, ובמעבדה ראש מעבדת הלישמניה של מכון פסטר.
שהוא בכלל בצרפת.
בצרפת, כן. וראש בפריז. וראש מעבדת הלישמניה בפריז, יש לו קונסורציום גדול מאוד שהוא מסתכל בעצם על כל מיני לישמניות באזורים אנדמיים, מצפון אפריקה ועד הודו ואסיה ודרום אירופה, ואנחנו מסתכלים על שינויים שחלים בקליניקה לגבי זנים שהפכו לעמידים לתרופות, ומשווים את מה שאנחנו מייצרים במעבדה. אנחנו מבודדים טפילים שאנחנו מקנים להם עמידות, הם מקנים לעצמם, אנחנו רק בוררים אותם, ומשווים לתוצאות קליניות מהשטח.
יש עוד טפילים או מחלות שמתאפיינות במנגנון הזה של הלישמניה?
יש הרבה מאוד מחלות זיהומיות, ויש למשל טפיל מאוד, טפיל, פתוגן מאוד חשוב, קנדידה אלביקנס, שהוא בעצם מסוג של פטריה. גם הוא יש לו את התופעה הזאת של שינוי גנומי, וזה דבר ידוע שיש הרבה שינויים גנומיים לפתוגנים שנחשפים לתרופות. וזה משהו שמאוד מאוד חשוב לפצח אותו, כי אם אנחנו נלמד לנטרל את האבולוציה שלהם ולמנוע מהם את היכולת הזאת, הם לא יוכלו להסתגל.
יפה, אז ברכות באמת על המענק הגדול והחשוב הזה, ובהצלחה בהמשך המחקר על הקשר בין הלישמניה, שושנת יריחו, לבין סרטן. פרופסור שולמית מיכאלי גולדברג, סגנית הנשיא למחקר של אוניברסיטת בר אילן וחוקרת הפקולטה למדעי החיים, אני מודה לך מאוד.
תודה רבה, יום טוב.
אנחנו כמובן עם פינת התנ"ך של הדוקטור אילנה בקסיס, שדרן העסקת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום. אותו ניתן למצוא בכתובת ilanabc.co.il, אבל גם ממש כאן. אילן, יש לך פה חובות מהשבוע שעבר, השארת כאן מצבות פתוחות.
אכן, אכן, בוקר טוב למאזינים ולך שרון, ומה שלומך בבוקר גשום זה?
האמת שמצוין.
יפה, היום נמשיך, כמו שאמרת, במצבה המרתקת הזו. כזכור, בפעם שעברה ראינו שאומרים מלך ישראל שיאבד את המואבים. אני אזכיר שזו מצבה מואבית שנמצאה בדיבן, בעבר הירדן, וזה היא של משה מלך מואב שנזכר בתנך, הוא גם נתייחס להיבט התנכי שלו. ואחרי שאומרי שיאבד את המואבים, הנה התפתחות בעלילה, מה כתוב? והחליפהו בנו, ויומר גם הוא, הענהו את מואב, בימי אמר כן. עכשיו, גם אחאב בן אומרי, הנזכר הנרמז בכינוי בנו, המשיך את מדינות אביו ושלט במואב. עכשיו, כל ממלכת ישראל הייתה בשיא גדולתה ועוצמתה וכוחה, ואמרו, אומרי ואחיו, המואבים היו כפופים לשלטון הישראלי, והנה מה קורה, שימי לב, והראה בואו בביתו, וישראל עבוד עבד עולם, וירש אומרי את ארץ מהדווה, וישב בה ימיהו וחצי ימי בנו.
רגע, רגע, זה עבוד עבד, ואיך כותבים את זה?
א', א', עבוד עבד, משנה
אוי, עבידה. אוי, זהו, רגע. הלך העולם, אוקיי.
לא, בדיוק, וישב בה ימיהו וחצי ימי בנו, 40 שעת, וישיבה הכמוש בימי. עכשיו, שימי לב שרון, משה ראה בור בביתו, כלומר חזה בהפסד של ישראל ומואב, ושימי לב גם לביטוי הניצחון, וישראל עבוד עבד עולם, מה שנקרא עוד אחד שחשב שישראל עבוד לנצח מה זה, ויש פה הרג גיאוגרפית מעניינת, שמהדווה זה השם המואבי של העיר מדווה, מדבה בירדן של ימינו, ועכשיו, לכאורה, הכיבוש הישראלי נמשך באמת 40 שנה, אבל זה מספר טיפולוגי, הרי לא, הרי לפי נתוני המקרא, עומרי עצמו מלך 12 שנה, ואחיו מלך 22 שנה, ואם נקבל כפשוטו את הביטוי וחצי ימי בנו, מדובר על 12 ועוד 11, כלומר 23 שנה לכל היותר. תראי, אני אמנם איש מדעי
הרוח. אבל 40 זה ציון כזה להרבה, לא?
כן, כן, אני יודעת, אני איש מדעי הרוח, אבל מתמטיקה כזו אני עוד יודע, אבל עניין הוא שונה לחלוטין. הביטוי חצי ימי בנו מכוון לכך שאחאב לא מילא את ימיו לפני האדמה, כלומר אחאב מת טרם זמנו, ממש כמו שמתואר במלכים א' פרק כ"ב, שם סופר שאחאב בן עומרי נפל בקרב מול הארמים ברמות גלעד, ועכשיו ומשה ייחס את הניצחון, כלומר השבת מדווה למואב לכמו של אוהב, כתוב הישיבה כמוש בימי. עכשיו מדווה נמצאת צפון על נחל ארנון, והשטח הישראלי הושב במרכאות למואב, והשימי החשוב מאוד שהטענה שהשטח הושב ולא נכבש נועד גם לצורכי דעת הקהל וגם ובעיקר לאלים, הרי לפי התפיסה הקדומה, האלים עצמם חילקו את הנחלות בין העמים השונים, ומי שכובש שטח לא, מסתכל בזעם האל, לכן כל כיבוש...
וואו, איזה שיטה נוחה.
נכון, כל כיבוש הוא למעשה החזרת המצב לקדמותו במרכאות. כך אני מצליק בפני האלים את תוקפנותי. אני לא תוקפן, אני משיב עטרה ליושנה בסך הכל. ובואו נמשיך בהמשך, כתוב, ואיבן את בעל מאון, ועס בה אשוח, ואיבן את קרייתיים. עכשיו, זה משה בנה, כלומר, ביצר את העיר בעל מאון, או בית בעל מאון. העיר נזכרת במקרא, אגב, בספר יהושע, למשל. בנוסף, משה בנה בעיר אשוח. כפי הנראה, מפעל מים לשון שוחה. וזה לא קשור לעת של חג המולד. עכשיו, שימי לב שרון, הנה, יש לנו פה מילה במואבית. במאמץ קל מאוד ניתן להבינה, ללא כל קושי. וכן הוא בנה את העיר קרייתיים, שגם היא נזכרת במקרא בספר במדבר. והנה קטע ממש מעניין וכתוב, ואיש גד ישב בארץ עטרות מעולם, ואיבן למלך ישראל את עטרות. עכשיו שרון, זו הפעם היחידה שמקור חוץ מקראי מתייחס לאחת מהקבוצות שהרכיבו את עם ישראל. המואבים בתור שכני ישראל הכירו את הישראלים, ואת שבט גד, איש גד כתוב, ממש כמו שהערבים אגב יודעים היום שיש ספרדים ויש אשכנזים ויש פולנים ויש עיראקים וכיוצא בזה, וגם כמו שהיהודים יודעים שלערבים יש פלחים ויש בדואים ויש נבלוסים וחלילים.
אז הם ממש מבחינים בנו, מבחינים באיש גד.
כן, ממש ככה, זה, אתה יודעת, אדם מכיר את שכניו, עכשיו, המואבים ידעו ששבט גד ישב בארץ עטרות מעולם, כלומר מזמן מזמן, המואבים גם מכירים את ההשתלחות השבטית שלהם, עכשיו, בניית עטרות נזכרת על ידי בני גד במקרא, נזכרת במקרא, כתוב, ויבנו בני גד את דיבון ואת עטרות ואת הרוער. זה בספר במדבר, ופה עלילה באמת מקבלת תפנית די אלימה. ואלחם בקיר ואוחזה, ואהרוג את כל העם, הקריות לכמוש ולמואב. ואל תחם, זה שורש לחם בבניין היפתאל, זה בניין מואבי שאולי פעם היה בעברית.
אל תחם, וואו.
כן, כך או אחרת, כל האנשי עיר נהרגו, והנה שימי לב מה קוריאל, ואשבה משם את אריאל דודו, ואסחבו לפני כמוש בקריית. זה ממש ממש מרתק. עכשיו, את מרב העניין בקטע הזה, שורה וחצי, ממקד הביטוי אראל דודו. זה צירוף לא מובן בלשון המתה. עכשיו, המילה אראל מופיעה במקרא, ומשמעותה מאוד מאוד שנויה במחלוקת. כתוב למשל על, ברשימת גיבורי דוד, ובנהו בן יהודה, איש, בן איש חיל, רב פעלי מקו צאל, הוא יקע את שני אריאל מואב. כתוב אריאל, זה בכתיב חסר אראל, אבל הנקדה ניקד אריאל, והוא ירד ויקה את הארי בתוך הבור ביום שלג. בקטע המקביל בדברי הימים כתוב אריאל בכתיב מלא ולא אראל. עכשיו מהקטע לא ברור מה זה אותו אראל. הנקדן לא הבין אז ניקד אריאל. עכשיו ברור שהכוונה היא לאראל. זו גם גרסת הכתיב. וגם במצבת משה אין בה עימות קריאה באמצע. המילה כתוב אראל. עכשיו מהו אראל הזה בקטע? זה אריה, זה פסל אריה. ואם זה פסל אריה, איך מקים פסל? מה הקשר למואב? עכשיו אריאל גם נזכר בנבואת ישעיהו לירושלים, כתוב הוי אריאל אריאל קריית חנה דוד וכולי וכולי, וכתוב ותעניה ועוד אריאל, זה באמת קטע מעניין. עכשיו הדימוי ממש לא ברור, ואגב מכאן גם אחד השמות של ירושלים הוא אריאל. אז אריאל או אראל, מילולית זה אריה האל, וגם בספר ישעיהו כתוב אין אראל, אראלם צעקו חוצה מלאכי שלום מר יבקיון. ועכשיו לפי מובא זו אראל מקביל למלאך, מלאך זה שליח, את זוכרת, לא בהכרח אלוהי. עכשיו מכל המובאות ועוד ועוד כמה, אראל הוא בעצם איזשהו חסץ פולחני כלשהו, דבר מה קשור לפולחן, ובאמת הדבר קשה, לא ברור באמת מה זה. כך או אחרת, אותו אראל דודו נלקח אל מקדש כמוש, מה שמחזק את המהות הפולחנית שלו, כלומר החפץ הוא פולחני ככל הנראה, הוא קדש לאל שגרם לניצחון. וגם התיבה דודו אינה ברורה, דלת וו דלת ה, אולי יש קשר לדוד, או סליחה לדוד אהוב, אולי לשם דוד. אני מזכיר אגב שלדוד המלך היו, עצמו היו שורשים מואביים, סימני שאלה רבים וסימני קריאה עין. וזה משפט הסיום שרון, באריאל דודו נסיים את הפינה לפעם הזו ונמשיך בפעם הבאה.
אוקיי, אנחנו ממשיכים באותו נושא, ממשיכים עם מצבת מישה?
חלק ג' ואני מקווה שאחרון, לא מבטיח.
אוקיי, תענוג, מעניין מאוד. דוקטור אילנה בקסיס, שדרן העסקת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום. תודה רבה.
תודה לך ולמאזינים.
וויטיס היא מחלה אוטואימונית כרונית שגורמת לדלקות עיניים חוזרות ונחשבת לאחת המחלות המעברות ביותר של אנשים בגיל העבודה. לשני שלישים מהחולים בה תיגרם פגיעה בלתי הפיכה בראייה, ו-22% מתוכם יאבדו את ראייתם כליל. זה נשמע גרוע מאוד, אבל יש תרופה חדשה שנמצאת לפני אישור, והיא תוצג באירוע הביומד הגדול בישראל, שיערך בבנייני האומה השבוע, ברביעי וחמישי. זה כנס שנקרא מיקסי, אני חושבת. אולי זה מיקסי, אולי זה מיקס איי-איי-איי, healthtech.il, כך נקרא הכנס. אנחנו נפנה לדוקטור דפנה חיים לנגפורד, היא מנכלית תרסיה פארמה, ויושבת ראש הכנס, חדשנות עיניים, כחלק מכנס הביומד הגדול הזה, והיא גם זו שעומדת מאחורי התרופה החדשה הזו. שלום.
שלום, שרון.
שלום. אני בסדר, התקשיתי מעט עם שלל המילים הלועזיות, אבל מה חדש? קודם כל, הסיפור שלך נחלק, הייתי אומרת, לשני דברים ששזורים זה בזה, וזה סיפורך האישי והישגייך הרפואיים, הקליניים המדהימים. אבל בואי נתחיל אולי דווקא מהסיפור האישי, זה בסדר?
אפשר, כן, אנחנו בחוץ.
יאללה. אז בואי ספרי, את נערה, ואת מגיעה לרופא, לבדיקת עיניים שגרתית, ואת אומרת לו שמתכננת להיות מדענית, והוא אומר לך מה?
אולי לא כדאי להשקיע בלימודים גבוהים, אני לא חושב שאת תראי כדי לסיים תואר ראשון. באותה עת כבר הייתי 8 שנים אחרי התמודדות עם מחלת עיניים, אבל מי חשב שהיא מחלת עיניים שגורמת לעיוורון?
כלומר, הרופא אומר לך, עזבי אותך, דפנה, אל תשקיעי בזה? את לא תצליחי לראות מספיק טוב?
כן, כן, והייתי אצלו לבד במרפאה, הייתי ילדה מאוד עצמאית.
ובעצם זה שלח אותך בעצם 180 מעלות ממה שהוא אמר? כלומר, לפעמים צריך איזה זפתה כדי לזנק?
אני מניחה שהייתי צריכה לעשות לו דווקא, ולכן סיימתי דוקטורט בטכניון.
יפה, וכולנו זכינו. בואי ספרי על המחלה הספציפית הזו.
המחלה שאנחנו מפתחים לתרופה היא מחלה שנקראת אוביאיטיס, או דלקת האינביה בעברית, והיא מחלה אוטואימונית, כרונית, שבעצם יש בה התקפים חוזרים ונשנים של פעילות מערכת חיסון, במקום שהיא לא צריכה להיות בו, כמו מחלות אוטואימוניות אחרות, שאני בטוחה שאת מכירה, סכרת נעורים, זאבת, דלקת פרקים אוטואימונית, ועוד ועוד, פרשת נפוצה. אז אותה מחלה רק בעין, ומאחר והעין צריכה להיות מאוד צלולה ונקייה, בלי שום פעילות דלקתית בתוכה, ברגע שיש התפרצות של מחלה אוטואימונית כזאת בעין, זה גורם לפגיעה בראייה ברגע ההתקף בוודאי, עם סנבורים ועיוורון לילה, כאבים לחלק גדול מהפציינטים, ולאורך זמן נוצרות רקמות צלקת בתוך העין שגורמות לתופעות לוואי קשות כמו גלאוקומה, ובסופו של דבר חלק מהפציינטים באמת עלולים לאבד הראייה.
כמה המחלה הזו נפוצה? בצורתה נגיד הרגילה והלא חמורה?
בצורתה הרגילה, אם אני מסתכלת על אוכלוסיית ארצות הברית, ותסלחי לי שאלה המספרים שאנחנו מכירים, אז אנחנו מדברים על כ-400-500 אלף איש בארצות הברית.
זה לא זניח כלל.
זה קצת יותר ממחלת יתום, מה שנקרא, במחלת יתום מוגדרת כעד 200 אלף איש.
כן.
אז יותר ממחלת יתום, ומחלת, אני חושבת שהבעיה המרכזית של המחלה הזאת, להבדיל ממחלות עיניים אחרות, היא שאנחנו מדברים על אוכלוסייה צעירה. רוב הפציינטים יובחנו בגיל 30-40, 10% יובחנו בילדות, ילדים שמובחנים בגיל 3-4, אני אובחנתי בגיל 8. זה שילדים מובחנים בגיל 3-4 זה לא אומר שהמחלה לא התפרצה קודם, לפעמים קשה מאוד להבין שהילד לא רואה מספיק טוב בעין אחת, או הילדה במקרה הזה. או בעין השנייה. ועכשיו צריך לנהל את המחלה לאורך עשרות שנים, בשאיפה 120. והטיפולים במחלה לא התפתחו. למעשה לא הייתה איזושהי פריצת דרך טיפולית.
לרוב טיפלו במה? בסטרואידים?
כן, כשיש התפרצות מטפלים בסטרואידים טופיקליים, סטרואידים מקומיים, טיפות לעיניים וזריקות לעיניים. וכדי להוריד את כמות הסטרואידים, כי הם גורמים לנזקים בלתי הפיכים, כמו התפתחות של גלאוקומה, שזה לחץ תוכני מוגבר שגורם לפגיעה בלתי הפיכה בעצב הראייה, ולכן לעיוורון, נותנים תרופות שמתקות את מערכת החיסון, כמו מתוטריקסט, שזה חמותרפיה, צייקלוספורין, שזה תרופה שנותנים למושתלי כליה, תרופות מאוד חזקות לאנשים מאוד צעירים,
כן.
בגלל דלקת עיניים.
אבל גלאוקומה זה כבר דבר הרבה יותר נפוץ, אנשים אומרים, גלאוקומה, נכון?
נכון, אבל הגלאוקומה קורית בדרך כלל אנשים בגיל מאוד מבוגר, או יחסית מבוגר, ואז יש טיפות ויש ניתוחים, וזה עיניים בריאות באופן כללי. עין עם יוביטיס היא עין חולה. כשמגיעים לגלאוקומה כתוצאה מהטיפול הסטרואידיאלי, או מהמחלה עצמה, מההתתלקויות של הדלקת עצמה, אנחנו מדברים על עין חולה עם גלאוקומה קשה ובגיל הרבה יותר צעיר. ועכשיו צריך לקנות הרבה זמן, ולכן באמת אחוזי הפגיעה בראייה והעיוורון, הם לא הצליחו לשנות אותם בעשרות השנים האחרונות.
כן, בואי נדבר על הפיתוח שלך, על התרופה הזו.
אז אנחנו נמצאים היום קודם כל בפאזה שלישית. עברנו את אמצע הדרך בפאזה השלישית, בניסוי מאוד גדול בארצות הברית, גרמניה וצרפת, עם חוקרים, מובילי שם בתחום האוביטיס, בתי חולים מרכזיים במקומות האלה. ואנחנו מגייסים פציינטים מגילאים, מגיל אפס. ה-FDA למעשה אחרי הניסויים הקודמים שלנו אמר לנו, אני רוצה ילדים בכל גיל. ולמרות החשש הכבד לגייס ילדים קטנים לניסוי, אנחנו באמת מגייסים גם ילדים וגם אנשים מבוגרים לניסוי הזה. ובמידה והתוצאות אכן תהיינה חיוביות, ואני מדענית, אז אי אפשר לקחת לי את הגילוי הנאות מהבחינה הזאת, במידה והתוצאות אכן תהיה כמו שאנחנו מצפים וחיוביות, אז נוכל להתקדם להגשה באמת ל-FDA. התרופה שלנו, אנחנו מפתחים אותה בשני אופנים. קודם כל כטיפות עיניים, כי המנכ"לית של החברה לא כל כך אוהבת זריקות לעיניים. משום מה. אז אנחנו מפתחים אותה כטיפות עיניים, וזו בעצם התרופה שהיא בפאזה שלישית, שמיועדת לחולים עם יוביטיס ויוביטיס גלאוקומה. כלומר, שכבר הגיעו לשלב המאוד, המאוד מאוד קשה של המחלה.
אוקיי.
במקביל...
זהו, מה עם השלב המוקדם יותר?
השלב המוקדם זה יוביטיס שיכולה להיות התקף אחד, שום פגיעה בריאה או שני התקפים. יש חולים, זה מאוד משתנה בין עין לעין ובין חולה לחולה. יש חולים שיש להם התקף פעם בעשור, אם בכלל. ויש חולים שיש להם התקפים עוצמתיים כל הזמן, והם באמת נדרשים לקבל את אותם תרופות מדכאות מערכת חיסון, המאוד קשות, סיסטמיות, שנוטלים אותם ככדורים. וגם החולים האלה עדיין מפתחים התקפים ונזקקים לסטרואידים.
אוקיי, והתרופה טובה גם לשלבים האלו, שמיועדת אך ורק לשלבים המאוחרים?
היא טובה לכל השלבים. אנחנו כרגע מגייסים באמת חולים בכל השלבים, אבל המטרה שלנו היא קודם כל שהתרופה תאושר לאנשים שלא יכולים, או עדיף שלא יקבלו סטרואידים בטיפות, בגלל שכבר יש להם גלאוקומה.
אוקיי.
חולה שיש לו כבר יוביטיס וגלאוקומה, והוא מגיע עם התקף של יוביטיס, צריכים לתת לו סטרואידים. וזה מאוד בעייתי לתת סטרואידים לחולה שיש לו כבר גלאוקומה, והרבה פעמים הגלאוקומה היא לא גלאוקומה פשוטה.
כן. כמה קשה היה לגייס כספים? שוב אמרת שזה נגיד מחלה שכרגע חולים בברך פי שניים חולים, מה שמוגדר כמחלת יתום.
גיוס כסף לכל חברה, ואני אחרי 25 שנות ניסיון בתעשייה, גם כמשקיעת הון סיכון, גם כחברת מועצת מנהלים בחברות, וגם כמנכ"לית וסמנכ"לית בחברות אחרות, זה תמיד קשה, וזה לא משנה למי, יש מתי מעט שהולך להם קלף, אני לא בתוך הקבוצה המזליסטית הזאת. הבעיה אצלנו היא שהרבה מהאנשים אומרים, יוביטיס, יש סטרואידים, תטפלו בסטרואידים, למה צריך עכשיו לפתח תרופה עם כל העלויות המאוד כבדות והרציניות שלה? ולכן באמת אנחנו פונים לאותה אוכלוסיית יעד ספציפית, שיש לה יוביטי גלאוקומה, אוכלוסייה שהמבטחים האמריקאים, החולים והחוקרים וה-FDA, כולם מבינים שמדובר על אוכלוסייה ייחודית שאין לה היום מענה טיפולי הולם ובטוח, ובאמצעות הטוויסט הזה בעלילה, הצלחנו בעצם לפצח את הנושא של גיוס הכספים, וגייסנו מספיק כסף כדי לקדם את החברה בשש שנים, מרעיון על הנייר לניסוי פאזה שלישית, ואנחנו מקווים לפרסם תוצאות כבר ברבעון השני של שנה הבאה.
נאחל לך ולחברה המון בהצלחה. דוקטור דפנה חיים לנגפורד, מנכ"לית תרסיה פארמה ויושבת ראש הכנס חדשנות עיניים, שכאמור חלק מהכנס מיקסי הלף tech.il, זה אירוע ביומד הגדול בישראל שקורה בנייני האומה ברביעי וחמישי. דפנה, תודה רבה גם על עבודתך וגם על הסיפור האישי מעורר ההשראה שלך. תודה.
כמה מילים על הכנס?
משפטון, כן.
משפטון. אז הכנס חדשנות בעיניים הוא כנס אמריקאי מאוד רציני. הצלחנו להביא אותו לארץ ואז התחילה הקורונה. עשינו אותו וירטואלי שנתיים, והשנה בשיתוף פעולה עם IATI, הכנסנו אותו למיקסי, וזה יומיים של עשרות טכנולוגיות עיניים מדהימות של חברות ישראליות פורצות דרך, אדירות הייתי אומרת, שהולכות להציג בכנס, ואני מאוד מאוד גאה שהצלחנו להביא כל כך הרבה חברות להציג, וכל כך הרבה אנשים לבוא לראות את החדשנות הישראלית בתחום העיניים.
מעניין מאוד, אולי אפילו נשוחח בשבוע הבא על, על עוד טכנולוגיות ופיתוחים חדשניים שהוצגו שם. תודה רבה, דוקטור דפנה חיים לנקפורד, להתראות. פינת הלשון, עם הדוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית. שלום.
אלן שרון, מה שלומך?
הייתי אומרת אפילו אלן, סתם כדי להגיד מילה, מילה לא נכונה. מה העניינים?
יש גם אלן, את יודעת, זה נורא תלוי באיזה להג את רוצה לומר את זה.
כן, אלן, מה נשמע?
אלן, בדיוק.
אז הבאת לנו מילים שגויות נפוצות?
כן, כזה חשבנו מה נביא אחרי שאנחנו כל כך הרבה זמן בבחירות, עוד פעם מילות בחירות, עוד פעם זה, עוד זה, ואז אמרתי, וואו, השבוע הייתה ממש תפוקה גדולה מאוד של שגיאות לשון בתקשורת.
גדולה מן הרגיל?
כן.
יש מחקר שמצביע על איזשהו מתאם בין תקופת בחירות לבין שגיאות בעברית?
לא, אני פשוט חושבת ש... פשוט דיברו כל כך הרבה, והיו כל כך הרבה אולפנים פתוחים בכל המקומות האפשריים כל הזמן, אז פשוט כשיש המון דיבורים, יש המון שגיאות, זה כאילו קטע כזה.
בסדר, תראה, כשחוטפים עצים, עפים שבבים.
בדיוק, בדיוק, אז זהו. אז החלטתי להביא את השבבים.
תני כמה דוגמאות ששמעת.
אז חשבתי שאולי... אולי הדוגמאות הבולטות ביותר זה הדוגמאות, אני כבר מקלקלת את הפאנץ' ואומרת, הדוגמאות הבולטות ביותר זה המקומות שבהם יש לנו, איך נגיד בעדינות, שהעברית בעצם מזמנת את השגיאות האלה, דברים שבשפות אחרות אולי פחות אפשריות, אפשריים, סליחה, נגיד להיכנה. אסור לו להיכנה לדרישות.
כן.
או הוא עלול להיחשל במשימה.
נכון, דברים שנאמרים.
חשל.
אז זאת אומרת שהעברית מזמנת אותן, מדוע?
מכיוון שבעצם אם אנחנו מסתכלות על להיכנה, אז מה קרה כאן? יש כאן בעצם אדם שיודע שבעבר אומרים, הוא אתמול נכנע, והיא נכנעה. אז ברור שמחר הוא יכנה, וברור שלהיכנה נובע מכאן. זאת אומרת, החף הזאת, העברית, שיש לה שתי הגיות, יש לנו אותיות, יש לנו שלוש אותיות בעברית, יש להם שתי הגיות. כלומר, אנחנו רגילים, בבית ספר למדנו על אותיות בגד כפת, ואמרנו שבאותיות בגד כפת, לפעמים יש דגש קהל, ולפעמים אין דגש קהל, וכולנו למדנו בגד כפת בראש מילה, וכאלה, שיעור לשון שכזה. אבל מעבר לעצבן את התלמידים וללמד אותם חוקים, יש בזה באמת איזושהי אמירה על ההגייה שלנו, כלומר, האותיות, אנחנו אמנם לומדים על שש אותיות, אבל בעצם שלוש האותיות שנשארו בהם, נשאר בהם הסימן הזה.
שאנחנו עדיין יכולים להבחין בו, כן.
כן, ורק בית קף ופי בעצם, ובשלוש אלה, יש לנו בעצם גם הגיעה של ב וגם ו, כלומר בית נגד גם כבית, אבל גם כבב, קף נגד גם ככף או קוף וגם כחת, ופי נגד גם כפי, P באנגלית, וגם כ-F אנגלית. והבעיה היא שהיום, הרבה פעמים, אולי גם כי אנחנו כבר לא לומדים את הדקדוק כמו שצריך, וגם כי אנחנו הרבה פעמים לומדים מתוך הכתב, ופחות מתוך השמיעה הטובה, אז אנחנו בעצם לא יודעים כבר את החוקים, מתי יש דגש באותיות האלה, ומתי אין. ואז אנחנו פשוט מעבירים את ה-N או את ה-יש, לכלל הנטייה. הרבה אנשים למשל אומרים, אז מה לכתוב? אז מה לכתוב? אבל לכתוב זה לא נכון, צריך לומר לכתוב. למה? כי כבר אין לנו סיבה על הדגש הזה. בכתב, הקף בא בראש המילה, אז יש סיבה לדגש. אבל בלכתוב היא כבר לא בראש המילה, ואין סיבה לדגש.
אז רגע, אני רק רוצה לעצור שנייה על משפט שאמרת, כל הזמן אומרים שלא, מה פתאום, אנחנו ההפך, אנחנו רק בעצם קוראים וכותבים יותר, אנחנו יותר אוריינים, כי אנחנו שולחים יותר הודעות וקוראים יותר טקסטים. אבל למעשה אנחנו מאבדים את היכולת ואת הידע לגבי הגייה נכונה, ככל שאנחנו רק קוראים יותר ופחות שומעים.
נכון, זה דבר אחד. ודבר שני, את יודעת, בדיוק בשבוע שעבר היה לנו, הייתה לנו שיחה ארוכה בעניין הזה, בסוגיית מידת האוריינות שבאמת יש היום, כשבעצם הגדרה הזאת, אוריינות, היא הגדרה יחסית חדשה, היא בסך הכל המילה הזאת והשימוש הזה הוא בין 25-27 שנה בערך, ובעצם הכוונה הייתה להגיד שתלמידים לומדים הרבה תחומי ידע, ולכן הם, מה זה אוריינות בעצם? מן האורייתא, מן התורה, מידע התורה בעצם, לא דווקא
כן,
תורה.
זאת מילה עתיקה מאוד, שיש לה שימוש מודרני נפוץ, נכון.
נכון, שבעצם הרעיון הוא להגיד שיש לה משכלה רחבה, או ידע נרחב בקריאה וכתיבה. הבעיה היחידה היא, מה שפעם, אגב, היינו אומרים חברה ליטרלית, או חברה אי-ליטרלית, או א-ליטרלית, כאילו, כזאת שיודעת קורא וכתוב, וכזאת כן. שאינה יודעת קורא וכתוב. הבעיה העיקרית היא שלדעת קרוא וכתוב זה לא העניין, כלומר, בעיניי. כי הרבה אנשים לומדים את האותיות ברוסית או ביוונית, כשהם לומדים באוניברסיטה שפה שנייה, אבל הם לא באמת יודעים את השפה, הם לא באמת יודעים לדבר אותה, אז הם יודעים אולי לחבר את, את האותיות, ובמקרה הטוב גם לחבר את צירופי האותיות הליכוד, כמו נגיד בצרפתית, שיש כל מיני צירופים מיוחדים שצריך לדעת איך קוראים אותם. אבל אם אתה לא יודע על השפה ואת הדקדוק של השפה, אז אתה בעצם לא כל כך אורייני. ומה שאנחנו מאבדים בשנים האחרונות יותר ויותר, זה באמת את הידע הדקדוקי על השפה, את הידע, מה שאנחנו קוראים המטה-לשוני. אנחנו לא לומדים על השפה, אנחנו לא יודעים לזהות את המבנים שלה, אנחנו לא מבינים איך היא פועלת. אני חושבת שזה גם קצת משתלב עם מה שדיברנו עליו, לא אחת את ואני, בענייני המגדר והמבנה של השפה בסוגיית המגדר. כלומר, השבוע שאלו אותנו האם יש בתנך, בתנך יש כתיב ה' ו' א', ומתחת לה' מסומן חיריק, ומסורת הקריאה צריך לומר היא. והשבוע שאלו אותנו אם בעצם זה אומר שכבר בתנך הייתה כתיבה המגדרית.
וואו, הצעה מעניינת.
כן, הצעה מעניינת מאוד, אבל מי שלמד פעם או היה לומד פעם יודע שפשוט זה מעיד על זה שהצורות האלה הן צורות יותר עתיקות, הן צורות שנכתבו קודם והוקדו אחר כך. כלומר, יש באמת איזה הסבר שלם דקדוקי שאני לא אלאה אותך בו, שמסביר למה זה כך, אבל אנחנו פשוט לא יודעים את זה. אז אני באמת חושבת שאת צודקת, כן, יש משהו בזה שאנחנו כותבים, שאנחנו פחות מבינים איך להגות, וגם אנחנו פחות יודעים דקדוק, וגם מי שאנחנו שומעים אותו, פחות יודע, כלומר.
ואנחנו גם פחות מאמינים בהיררכיות בכלל, ובטוב ורע מוחלטים, וכל מיני דברים אחרים שמשליחים בוודאי. אוקיי, בואי תני לנו עוד ככה שתי דוגמאות אחרונות לשגיאות נפוצות ולסיבות להן.
החבורה הזאת שלה להיכנע, להיחשל, לכתוב, לקבץ, להיפגש, שנכנסים לאותה חבורה של האותיות האלה, באמת יש להם שתי הגיעות.
שההשלכה היא מזמן אחר. נפגשתי, אז להיפגש, כן.
כן, בדיוק, בדיוק. נכון, כן. זאת אומרת, אנחנו בעצם נוצרת איזושהי האחדה של המערכת. אגב, זו נטייה מאוד טבעית של שפות להאחיד את המערכת, כי אחרת כל הדיפרנציאציות האלה, כל הבידולים האלה נורא קשים באמת, כי זה כבר צריך לשבת על הזיכרון למי שלא רכש את המערכת הנכונה מלכתחילה.
נכון.
אבל יש עוד משהו עכשיו שקורה, יותר ויותר מתרחב, והוא סוגיה של שינוי קמץ לשווה, כי זה נשמע יותר טוב. אז נגיד, כמעט כל הפוליטיקאים מדברים על שותפות, הם לא רוצים שותפות עם זה וזה, או מוכנים לשותפות עם זה וזה, אבל בעצם המילה הנכונה היא שותפות.
אבל ככה זה כזה מתנגן, שימי לב, שותפות, זה פשוט יושב יותר טוב.
כן, יכול להיות. וזה הרבה פעמים פשוט מכיוון שבעצם, כאילו במקור, מה שגורם לזה, זה למשל צורות כמו מוסד, שצורת הריבוי שלו צריכה להיות מוסדות, אבל בצורת הנסמך, כשאני אומרת למשל מוסדות חינוך, אז יש שווה. מוסדות חינוך. זה כאילו חלק מה, שוב, חלק מהידע הלשוני הזה שאומר שכשיש לי צורה בודדה, יחידה, נפרדת, שאין לה תוספת, המוסדות האלה, למשל, או אלה מוסדות ממש ממש מוצלחים, אז אנחנו אומרים, נכון, אומרים בקמץ, אבל אז כשהיא הופכת להיות מין צירוף סמיכות שכזה, כלומר, מצטרפת אליה עוד מילה, ויוצרת מילה חדשה, מוסדות.
כן, אז המשקל משתנה.
אז זה משתנה. ואז מה שקורה זה שבעצם הרבה פעמים נוצרת איזושהי גזירה לאחור, כלומר, מכיוון שיש מוסדות חינוך, אז פשוט באופן אוטומטי מורידים את המילה חינוך ומשאירים את המילה מוסדות. אבל בזה מפספסים את זה שמוסדות הוא לא הדבר הנכון, צריך להגיד מוסדות.
כן, זה לא כמו שאנחנו מקצרים פייסבוק לרק פייס, זה לא עובד ככה, זה לא מין כינוי כזה נחמד.
זה שינוי בעברית בעצם, שהוא באמת, העברית באמת שונה מאוד משפות אחרות, כי בעברית במסגרת מה שאנחנו קוראים כללי ההתאמה, המקום שבו אנחנו מדגישים את המילים, יש לנו שוב איזושהי מורשת כבר מהתנך, שאומרת שכשיש לנו צירוף סמיכות שכזה, אז באמת הטעם, ההדגשה תהיה על המילה השנייה, על חינוך לצורך העניין, ואז זה משנה את הניקוד של המילה הראשונה. זה לא קורה בשפות אחרות, כי בשפות אחרות אין סימני ניקוד, אין בכלל עניין כזה, המילים כתובות כמילים שלמות לעצמן, זה פשוט מקסימום מצטרפות זו לזו, בדבק, באופן לינארי.
כן.
אבל הם לא משתלבות זו בזו.
טוב, סמדר, אנחנו נאלצות להיפרד, אני אאחל לך בהצלחה במלחמתך בתחנות הרוח והזמן.
אני לא באמת נלחמת, אני חושבת אבל שתפקידנו כן להעלות את המודעות באיזשהו אופן.
נהדר. את כאן, דלתנו פתוחה בפנייך בכל שבוע מחדש. דוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית, תודה.
תודה שרון.
נשמח להיפגש. ביי. אנחנו מדברים הרבה על זיהום אור והשלכותיו, והפעם אנחנו רוצים לשוחח על פגיעה בנפשו הרומנטית של היקום. תאורה מלאכותית, כך מסתבר, מפריעה לצרצרים לשיר את שירי האהבה שלהן לבנות זוגן. מחקר חדש שנערך בשיתוף אוניברסיטת חיפה, מצא שרמות אפילו נמוכות של תאורה מלאכותית בשעות הלילה, גורמות לשיבוש בביטוי הגנטי של השעון הביולוגי של צרצרים זכרים. נשוחח עם ערן טאובר, ראש המעבדה לחקר שעונים ביולוגיים באוניברסיטת חיפה. שלום.
בוקר טוב.
בוקר אור. אנחנו, כאמור, שוחחנו כאן בעבר על השלכות של זיהום אור, אבל בואו נזכיר כמה מהן.
אוקיי, בואו נתחיל מזה שהכל חוזר למנגנון מאוד חשוב בגוף שלנו, ובגוף של הרבה אורגניזמים, בעלי חיים, צמחים, חרקים ואפילו סוגים של חיידקים, וזה השעון הביולוגי, מנגנון גנטי שבעצם אומר לגוף שלנו מתי לעשות מה שצריך לעשות. וכידוע, לתזמן דברים לדבר הכי חשוב בחיים.
כן.
המנגנון הוא יוצר מקצבים בצורה פנימית, ככה שגם אם אנחנו נהיה באיזושהי מערה חשוכה במשך חודשים, עדיין יהיה לנו את המקצבים האלה, אבל המקצבים האלה באופן טבעי הם חייבים להסתנכרן למחזור ה-24 שעות של הסביבה מסביבנו, וזה נעשה על ידי זה שהשעון הפנימי שלנו רואה את האור בחוץ, את מחזור האור והחושך.
כלומר, רגע, אז גם אם נהיה באותה מערה חשוכה, המנגנון הזה יפעל?
הוא יפעל.
אבל לאט לאט הוא ידעך?
לא, הוא לא ידעך, אבל ההבדל המשמעותי שהמחזור הפנימי של הקוצב שלנו, של השעון, הוא לא בדיוק 24 שעות. בבני אדם זה יותר ארוך, זה יכול להגיע ל-25 שעות, ויש אנשים שזה אפילו יותר ארוך. ובגלל זה השם של השעון הזה, השם המקצועי שלו, זה השעון הסירקדיאני, כי זה בערך יום. ובתנאים טבעיים, הסינכרון הזה לאור, ולא רק לאור, גם לגורמים אחרים, הוא מביא את המחזוריות ל-24 שעות בדיוק. ללא הסינכרון הזה, או תקלות בסינכרון הזה, המחזור שלנו הוא שונה מ-24 שעות, והוא כמובן מפריע לתזמון הנכון של כל התהליכים בגוף שלנו.
כן, וכמו שאמרת, בעלי חיים רבים משתמשים בעצם בתזמון הזה לכל מיני דברים, למשל גם להאבקה, נכון?
לחלוטין. אני דווקא שמח שאת מזכירה את האבקה, כי אבקה זה דוגמה יפה למצב שבו השעון של אורגניזמים שונים מתחבר ביחד, כי יש לנו פה את השעון של הצמח.
השעון של הפרח, של הצמח, והשעון של החרק.
בדיוק, ובמשך האבולוציה נוצרה התאמה מאוד מדויקת בין השעונים האלה, ועכשיו, במאה ה-200 השנה האחרונות, עם התופעה הזאת של תורה מלאכותית, בעצם כל האיזון המדויק הזה הוא מופר.
אוקיי. בוא נגיע לצרצרים לפני שיגמר לנו הזמן בשעון הקצוב שלנו. בוא נדבר על המחקר החדש הזה.
אוקיי, המחקר החדש הזה בעצם קדם לו מחקר התנהגותי לפני כן, שבאמת התחיל באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטה פתוחה, שבו הם הסתכלו על ההתנהגות של הצרצרים. והצרצרים, כמו גם חרקים אחרים, הזכרים מוצאים את בת הזוג שלהם על ידי זה שהם שרים שירי אהבה בלילה.
זה הצרצור הנעים הזה שאנחנו שומעים. כלומר, נעים לאוזניי, אני מניחה שזה עניין של טעם. אוקיי?
כן. ומה שמעניין לך גם, כשהזכרים שרים, הם נייחים. הם לא הולכים לשום מקום. כי הם צריכים להיות במקום כדי שהנקבה שבחרה בהם תגיע אליהם ותמצא אותם. ולכן יש בעצם שתי התנהגויות מוטוריות לזכרים האלה. הם שרים בלילה, והם יותר הולכים וזזים ביום. וזה התנהגויות שנחקרו קודם במעבדה, ונמצא שהן מופיעות בזמנים מאוד מדויקים. זאת אומרת, הצרצר מצרצר גם בתנאי מעבדה, גם בחושך הוא יצרצר בשעות מאוד מסוימות, והוא יהיה בתנועה בשעות מאוד אחרות. וכשאנחנו חושפים את הצרצרים לתורה מלאכותית באמצע הלילה, אפילו פולס קצר שלו, אפילו נגיד 20 דקות של תאורה, כל התזמון המדויק הזה משתבש.
כלומר, גם מעט מאוד תאורה משבשת את המנגנון הזה.
לגמרי, אנחנו מצאנו שגם ברמות, אנחנו מודדים עוצמת אור ביחידות שנקראות לוקס, וגם ברמה של שתי לוקס, שזה מעט מעל התאורה שאנחנו מקבלים מירח מלא, נוצרת הפרעה להתנהגות הזאת.
וזה בגלל שהשעון הביולוגי של צרצרים נמצא במקום אחר מאשר אצל בעלי חיים אחרים?
לא, זה לא... קודם כל כאן נכנס המחקר שלנו, כי המחקר שלנו בא בעצם לגלות את הבסיס המולקולרי להפרעה הזאת של האור המלאכותי, ומה שאנחנו באמת עשינו במעבדה זה עקבנו אחרי הביטוי של גנים של השעון הביולוגי, כי אנחנו יודעים שהקודם, כמו שאמרתי, זה תופעה די גנטית, ויש גנים של השעון שהם צריכים לעבוד, הם עוברים את התנודות היומיות האלה, וביחד יוצרים את הכותב הזה. אז מה שאנחנו עשינו, הסתכלנו על רמת הביטוי, זה על ידי זה שאנחנו מודדים את רמת ה-RNA שנוצרת מכל אחד מהגנים האלה, ברקמות שונות של הצרצר. וישמענו את הביטוי הזה בצרצרים שקיבלו מחזור נורמלי של אור וחושך, וכאלה שהפרענו עליהם על ידי אור מלאכותי, וזה פשוט היה... זה לא משהו לגמרי חדש, זאת אומרת, יש מחקרים רבים אחרים שמראים שהאור מלאכותי מפריע לשעון הצירקדני, אבל באמת מה שהיה מפתיע זה שאפילו ברמות כאלה נמוכות של תורה מלאכותית, יש הפרעה משמעותית לשעון
הצירקדיאני. כן, גילו בגרמניה מחקר אחר, מחקר העריך שתאורת רחוב גרמה לתמותה של כ-60 מיליארד חרקים בכל רחבי העולם בקיץ אחד.
לא, בגרמניה.
בגרמניה, כן.
ואני חייב להגיד משהו, דרך אגב, בשבילנו, במעבדה שלנו בחיפה, זו הייתה התנסות מאוד מעניינת, כי רוב המחקרים שלנו אנחנו תמיד מדברים על הבעיה של אור מלאכותי לבריאות של בני אדם. אוקיי? וזה באמת מחקר ראשון שאנחנו מעורבים בו, שגרם לנו גם לחשוב על ההפרעה לטבע מסביבנו.
שיש לו קשר גם אלינו, בני אדם, ולחיים שלנו.
לחלוטין. אבל אני יכול לשמוע אנשים שחושבים, אוקיי, מה כל כך רע בפחות חרקים מסביבנו, פחות יתושים, פחות, אני יודע, חריקים אחרים.
כן, שיחפשו לעצמם את המזון בעוד כמה שנים, אני מציע.
אבל טוב, שצריך להבין שחלק עצום מהחריקים האלה שסובלים מהתורה המלאכותית, זה חריקים שעושים האבקה. ואנחנו צריכים את האבקה הזאת כדי להמשיך לחיות.
לחלוטין. אנחנו צריכים גם לסיים את השיחה לצערי. ערן טאובר, ראש המעבדה לחקר שעונים ביולוגיים באוניברסיטת חיפה. תודה רבה לך שהזכרת לנו על עוד פן של זיהום האור. תודה, להתראות.
בשמחה, תודה.
עד כאן, שלושה שיודעים לבוקר זה, נפרדים מכם, רז חסון, תמר בנימין, אלון מקלר ואני, להתראות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.